שלום לכולם. עברו כבר כמה חודשים מאז שהקלטתי את הפרק האחרון. נדמה שהזמן קפה בשביעי באוקטובר והקפיא את כולנו בתוכו. הפרק הזה מוקדש לנופלים ולפצועים בגופם ובנפשם במאורעות השביעי באוקטובר ובמלחמה שהגיעה אחריו. עם ישראל ידע היסטוריה ארוכה של התנכלות והשכיל להאריך ימים ולהרבות מעשים מכל רודפיו. מי ייתן וכל החטופים ישובו לביתם במהרה, ושנקבל את ההנהגה הראויה שתשכיל להוביל אותנו לימים טובים יותר. הפרק הזה ידבר על שמות. שמי איציק, בתעודת הזהות שלי אני קרוי יצחק, ואני קרוי כך על שם אבי סבי, והוא קרוי כך על שם איזשהו אב קדמון אחר, וכך הלאה במעלה הדורות, עד אולי, עד שרה עמנו, שספר בראשית מספר, הגיבה כך לבשורה שהיא הרע. התומר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ואכן לבנה קראו יצחק. ולדעתי משפט דומה נאמר מאז באין ספור משרדים של גינקולוגים ולמראה הפס האדום בבדיקה הביתית. צחוק עשה לי אלוהים. בת זוגי אורית קרויה כך כי היא נולדה בנר ראשון של חנוכה, חג האורות. והמון שמות נושאים איתם סיפור. והפרק הזה של הפודקאסט ידרוש את שמם של כמה דמויות מתוך סיפורי עגנון. והתודה נשואה לדני על הרעיון הנפלא לפרק הזה. שי עגנון בעברית. מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק פרנופס. שמות אצל עגנון. פרקים קודמים וחומרים נוספים באתר agnoninhebrew.com. עגנון הוא כוח כה משפיע בשפה העברית שנדמה שישנם שמות שהפכו להיות פופולריים בזכותו. למשל, השם עידו. עידו הוא שם של דמות מאוד שולית בתנ"ך. ואין בכך כדי להסביר את הפופולריות שלו בישראל המודרנית. זה ממש אחד השמות הכי נפוצים שיש. יש לי כמה חברים שקוראים להם עידו, וקוראים להם כך בעקבות הסיפור החידתי של עגנון עידו ואינם. חברה אחרת שלי קוראים לה תהילה, והיא נקראה כך על שם הצדקת הירושלמית שמככבת בסיפור של עגנון, תהילה. ואורית ואני, וכמונו עוד רבים, קראנו לביתנו שירה, שם שנהיה מאוד נפוץ, בעיקר אחרי שיצא לאור הרומן האחרון של עגנון, הקרוי כך, הקרוי שירה. אני, איציק, תמיד מעדיף את הפרשנות המילולית המבדחת של השם שלי. גם לעגנון יש איציק, בעצם יש לו יצחק, יצחק קומר, גיבור הרומן תמול שלשום, והוא נושא איתו משמעות הרבה יותר טרגית. יצחק קומר נולד בגליציה, הוא עלה לישראל בעלייה השנייה, והוא נע ונד בישראל בין יפו והמושבות, שהם בעצם ישראל המתחדשת, לבין ירושלים שמייצגת את העולם הישן. שם המשפחה קומר היא המילה הגרמנית לצער, והוא מרמז על ההיסטוריה הקשה של המשפחה, של המשפחה של יצחק, ובכלל לאווירת הנחיים הכללית שסובבת אותו. שמו הפרטי של יצחק הוא לא מלשון צחוק, הוא הרבה יותר מרמז לסיפור העקדה, עקדת יצחק. ואכן, בחלק הרביעי של הרומן תמול שלשום, מתברר שירושלים וישראל כולה מצויות בבצורת קשה. ורק מותו בייסורים של יצחק משחרר בסוף הרומן, משחרר את השמיים ומוריד גשם. וכמו בספר בראשית, יצחק מוקרב או מקריב את עצמו על מזבח האלוהים. ביום שהביאו את יצחק לקבורה, נתקשרו השמיים באבים. החמה נתעננה ורוח באה ואימה חזיזים ורעמים. בלילה אני טיפה מדלג. בלילה נצטננו הרוחות והעולם התחיל מצטנן והולך, ולמחר נראתה החמה עמומה ולחוצה ודחוקה בין העננים. לא גמרה מהלכה עד שנדחקה מן הרקיע. חמה זו, אש אוכלת זו, שהייתה יוקדת בחום עוזה, ושרפה כל עשב השדה, ויבשה את האילנות והחריבה את מעיינות המים, עננים חשכים דחקו את רגליה, עד שלא היה לה קרן זווית ברקיע שלא דחוה משם. וכשנסענו עינינו לשמיים לראות אם אין העננים משקרים, התחילו גשמי ברכה יורדים. תמול שלשום עומדים היינו בתפילה ובתחנונים, והרבנו בסליחות ותקענו בשופרות ואמרנו הושענות, והיום קוראים אנו הלל בכל תודה וזמרה. הסיפור והיה העקב למישור מספר את קורותיו של יהודי מהעיירה. נסיבות הגורל הקשות מביאות אותו למסע נדודים, ובמהלכו נגנבת הזהות של היהודי הזה. המסע הארוך וגנבת הזהות מביאות לכך שהגיבור, למרות שהוא חי, הוא נחשב בעיני כל למת. עגנון קורא לגיבור מנשה חיים. מנשה נגזר משורש שמשמעותו שכחה. אותו שורש שנתן לנו את, למשל, את הביטוי תהום הנשייה, שזה המקום שאליו הולכים הדברים ששכחנו. מנשה התנכי קרוי כך כדי להשכיח את הצרות שסבלה מהם אמו. ומנשה חיים של עגנון נקרא כך כי הוא נשכח בעודו בחיים. גם לאשתו האהובה של מנשה חיים, עגנון קרא בשם רב משמעות. בספר משלי מדמים אישה לאתרה. הפסוק הוא אשת חיל אתרת בעלה. אישה טובה היא כמו כתר על ראשו של בעלה. ואשתו של מנשה חיים, בנסיבות מסובכות, מביאה עליו בסוף את סופו אמר. לכן היא אמנם אתרה, אבל היא אתרה שחורה. או ברוסית, קרנדיל צ'רני. מתוך והיה יעקב למישור, נקרא קטע קצר, שבו אנחנו רואים איך הזוג קרנדיל צ'רני ומנשה חיים, מפנים את החנות שלהם, את מקור פרנסתם, ובעצם פושטים את הרגל, היינו אומרים היום. וקרנדיל צ'רני עברה על כל הקירות, ותוציא את המסמרות ואת היתדות, ותעקור את חצי פרסת ברזל הסוס, אשר קבעה בעצם ידיה על סף החנות בבואה הנה, למען ירוצו אליה הקונים. ועיניה האדומות מבכי ואיסורים ותרעומת וכעס, תעופנה על כל עבר ופינה. אולי יש עוד דבר אחד מדבריה קטן או גדול. ומנשה חיים עמד על המפתן, רגלו אחת על הדום רגלי אשתו, ורגלו אחת תלויה באוויר, והסיר את המזוזה. ויהי בעשותו את מעשהו, ויפצע את ידו. וירד, ויגש אל אחת הפינות, ויכרוך את פצעו בקורי הכביש, שהורגו על פני קירות החנות, ויחס את פצעיו מעיני קרנדיל צ'רני אשתו, וישב אל הדלת והמזוזה לעשות את מלאכתו שנית. והסוחר אשר שכר את החנות בא לראות אם כבר הניחו לו את מקומם. אתרת ראשו או אתרה שחורה, האהבה בין בני הזוג האלה היא באמת משהו אחר. והתמונה הזאת של מנשה חיים חובש את פצעו בקורי הכביש, רק כדי לא לצער את קרנדיל צ'רני, תמונה זו כל כך נוגעת ללב. הרומן בדמי ימיה מלא בדמויות עם שמות מרמזים. אם הגיבורה נקראת שם לאה, ואכן היא לאה ובריאותה רופפת, והיא נפטרת בדמי ימיה. בצעירותה היא מתאהבת בסטודנט עני, אבל אביה לא נותן לסתם אהבת נעורים לשנות לו את התוכניות, והוא מגרש את הסטודנט ומסיע אותה, את לאה, למחזר עשיר, איש הקרוי בשם מינץ. מינץ בגרמנית זה מטבע, וזה רמז שעגנון שם פה, רמז לא ממש עדין. שמו של האהוב של לאה הוא שם יותר מעניין. הוא האיש היחיד שם שקוראים לו בשם ובשם משפחה, קוראים לו עקביה מזל. לשורש עקביה יש מספר משמעויות שונות, אבל אנחנו כבר יודעים על פירוש אחד שנמצא בתודעה של עגנון, כי הסיפור הקודם שדיברנו עליו נקרא והיה העקב למישור. שם זה היה עקוב, כלומר עקום ונפתל, פה זה עקביה, והגיבור שלנו פה אכן מזלו נפתל ועקלקל. אהובתו לאה נלקחת ממנו לטובת אותו מר מינץ, מר מטבע, אבל הבת של לאה ומינץ מבצעת היפוך דורי מרשים, וזה בעצם נושא הרומן בדמי ימיה. הבת היא הדוברת בסיפור, והיא גם הגיבורה הפעילה ביותר בו. שמה של הבת הוא תרצה. אגנון מציין שהיא ניסית בשבת נחמו, שבת שבה קוראים את ההפטרה הידועה מספר ישעיהו שפותחת בפסוקים, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבעה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד אדוני, כי פליים בכל חטאותיה. ואומר אלוהים שם, כי נרצה אבונה, כלומר אבונה כופר. ותרצה, מאותו שורש, תרצה, גיבורת הסיפור, אכן עושה ככל יכולתה כדי לחפר על העוול, לחפר על האבון שנעשה לזוג האוהבים בדור הקודם, לאה ועקביה מזל. הקטע הקצר הבא מספר לנו את סיפור התאהבותם של לאה ועקביה, ואיך האהבה הזו לא התממשה לנישואים. מה נבע סוכתי בחג הסוכות? על ענפים בתוכה תלינו פנסים אדומים, ומכל כלי הבית היפים הבאנו אל הסוכה. והיא כתלות לאה את המזרח, וטיפול הטבעת אשר במזרח, ולא יכלה עוד לתלות את המזרח על הקיר. ותיקח את הטבעת ותשם אותה על אצבעי, ובחוט השני אשר למחלפות ראשה, קשרה את המזרח בקיר, ותקרא, אשרי האיש שלא ישכחך, ואני קראתי אחריה, ובן אדם יתאמץ בך, ופתאום נתאדמנו שנינו. אביה ואמא הביטו ופניהם נהרו מגיל, ובשבטם איתי בסוכה קראו אותי בעל הבית, והמה כאורחים נחשבו בעיניהם. שבע ביום באה לאה אל הסוכה, פעם תביא אוכל ופעם תפנה את הכלים, ואנחנו עודנו לאלוהים כי האמיר אותנו לאהבה. מה נבע סוכתי בחג הסוכות? ואתה סוכת החג מלאה פולים ועדשים, כי סוחר קטניות שכר אותה לשום בה סחורתו. עזבתי את ביתי, נטשתי את סוכתי, ואסקור לי חדר מחוץ לבית. דירתי קטנה ושלווה, ואישה זקנה משרתת לפניי, את ארוחתי תבשל ואת לבניי תחבס. שלום ומנוחה סביבי, ואין שלום בלבבי. ומר מינץ, אשר שכר את הסוכה, עשיר הוא. מסחרו פרץ בארץ, ואותו הוכיח אבי לאה ללאה. ואני מורה אני, מה חדל אני, ואני בבואי מעיר הבירה קרבוני. אהה, בשפתם קרבוני, וליבם רחוק ממני. מה זרו דרכי החי? מרגש לראות איך עגנון מחביא טרגדיה שלמה, שערת רגשות מטלטלת, באיזה תיאור פשטני כזה של סוחר פולים ועדשים שסוחר את הסוכה, באיזה שבה זוג האוהבים מתארס רק כמה משפטים קודם לכן. ברומן בדמי ימיה אנחנו קוראים על משולש האהבים. ברומן הבא, סיפור פשוט, ישנם אפילו שני משולשים כאלה. סיפור פשוט סובב סביב משולש האהבים בין הירשל, קרובתו הענייה בלומה, ובת הסוחר העשיר מינה צימליך. הירשל ניסה למינה צימליך במצוות הוריו ובניגוד לרצונו. סיפור מאוד דומה למשולש של לאה, עקביה מזל ומינץ של בדמי ימיה. מסתבר שבעולם של עגנון ניסויים הם דבר אסטרטגי, שבהם עושר ומעמד חברתי משחקים תפקיד חשוב יותר מאשר אהבה. וניסויים כאלה, ניסויים אסטרטגיים, הם מוטיב חוזר, למרות האיסורים שהם גורמים פעם אחר פעם. אפילו אצל הוריו של הירשל, משהו דומה קרה. אבא של הירשל, ברוך מאיר, בא ממשפחה ענייה. והוא היה מאורס למירל, שאותה הוא אהב. הוא עבד בחנות, וכשבא לחנות שבה הוא עבד, הציע לו את ביתו לאישה, הוא לא היסס. הוא בחר את צירל, בת הסוחר העשיר, על פני מירל אהובת ליבו. הוא בחר בכסף על פני האהבה. צירל, שם המשפחה שלה, הוא קלינגר, וקלינגר בגרמנית זה מצלצלים. וכמו שהיה לנו את מינץ או מטבע בדמי ימיה, כאן בסיפור פשוט יש לנו את קלינגר מצלצלים. למען ההגינות נציין שאצל עגנון שום דבר אינו פשוט, בוודאי לא פה בסיפור פשוט, ולמרות שברוך מאיר וצירל ניסו, כמו שאמרנו, באופן אסטרטגי ובניגוד לאידאל הרומנטי, הם בכל זאת בנו משפחה ויש ביניהם רגש. אני רוצה שנקשיב לתיאור שהוא מצד אחד ציני ומצד שני נוגע ללב, של הזוג הזה, ברוך מאיר וצירל, שסופרים את הכסף בסוף יום העבודה בחנות שלהם. אין לך נאה מישיבת לילה בחנות, בשעה שמעותיך מונחות לפניך. אתה מצרף דינר לדינר וזוקפם בצידי השולחן, ורואה ומרגיש שהגעת למקום שביקשת. באותה שעה יוצאים זוגות זוגות ועוברים על פתחי חנותך, ומרפישים עצמם זה לפני זה. אם בעל אוזניים אתה, אתה שומע ליבם מפסיעותיהם. אוי, כמה לילות הם מתייגעים, וכמה לילות עתידים הם להתייגע ולילך, ואיני יודע אם טובה מוכנת להם. באותה שעה אתה יושב עם ציר אל אשתך, בחנותך, וריח תאנים וצימוקים וכינמון בא אליך. בבואה דבבואה של שמש אחרת נשתיירה בפירות אלה, אפילו הם תמונים בתיבה מרגישים בחמימותה. צירל וברוך מאיר יושבים כאחד ושותקים כשאוזניהם נטויות. מה ראו שאיתו אוזניהם פתאום, שמה כל הברה שמו מכל שירת נוטעים ונוטעות, או שמה בת קול של נשיקה שנשק רואה את הרוסתו תחת התאנה, שמעו והיתו אוזניהם. לשבת עם אשתך בערב, לספור את הכסף, ולהתחמם מאורה של השמש אל ארץ ישראל, החבוי בפירות היבשים בתיבות. מי יכול לטעון שזו אינה זוגיות בריאה? שם מעניין אחר בסיפור פשוט הוא בלומה, אהובתו של הירשל, האהובה הלא ממומשת של הירשל. בלומה היא כאמור קרובה ענייה, שהובאה לעבוד כמשרתת בבית משפחתו של הירשל כשהתייתמה. והירשל מתאהב בבלומה, ובין השניים האלה מתואר מתח מיני, כזה שאפשרי רק בין בני נוער שזו אהבתם הראשונה. יום אחד נכנס הירשל אצל בלומה. לא הספיק לדבר עמה עד שנזדעזעה הארץ תחתיו, כאדם שנפתחה לפניו מערה ונתגלו לו כל כלי חמד שבעולם. אין לו אלא לפשוט את ידיו מיד הם ברשותו. אבל ידיו של הירשל נתרפו פתאום ועמד משתומם, אף היא עמדה תמהה. באותה שעה ניתן תחום גדול ביניהם. נבוכים היו שניהם. חתימת השחוק על שפתיה של בלומה נתעלמה. פתאום זקפה שתי ידיה וסדרה את שערה שנסתר מאליו, ונתנה לו את ידה ורמזה לו שילך. אבל הוא לא הלך ולא הניח ידה מידו. באותה שעה העדימו פניהם כבני אדם שעשו דבר שאינו הגון. עמדה והוציאה את ידה מידו ויצתה. וכמו שאנחנו רואים, האהבה בין הירשל לבלומה נשארת לא ממומשת. ובדיוק ברגעים שבהם היא צריכה להיות ממומשת, בדיוק אז, בלומה, נאמנה לשמה, בולמת. אז דיברנו על הרבה שמות אצל עגנון, שהם טרגיים בעיקרם, אהבות לא ממומשות וכן הלאה. ובאמת אצל עגנון יש הרבה סיפורים קשים, אבל לא כולם. ברומן תמול שלשום דיברנו על יצחק קומר, הוא בוודאי דמות טרגית, אבל חוץ ממנו אנחנו פוגשים דמויות צבעוניות רבות. אחד מהם קרוי בשם יוחנן לייכטפוס. זו דמות מרתקת, זה איש שחי פחות או יותר מחוץ לציוויליזציה. כל האנשים האחרים חיים או בעיר או בכפר, רק לייכטפוס חי לבדו בצריף בין החולות, לבדו עם הכלב שלו שנקרא בשם צוציק. יש לו שליטה מלאה בעולם שלו, הוא לא חייב כלום לאף אחד ושום דבר לא מטריד אותו. לייכטפוס בגרמנית זו רגל קלה, וזה שם שהולם ביותר את הדמות הזו. ודרך אגב, בדרך כלל הרומן מתייחס אליו בכינוי העברי שלו. יש לו כינוי עברי מוזר, קוראים לו הרגל המתוקה, שזה שם שניתן לו כשעמדו לכרות לו את הרגל בגלל שהתנפחה מחמת איזושהי מחלה, ובעצת זקן ערבי, במקום לכרות אותה, עטפו לו את הרגל בחלווה. עטפו בחלווה והיא נרפאה. חלווה, לך תדע. בכל מקרה, הרגל המתוקה, או במקור יוחנן לייכטפוס. ודמות צבעונית ומרתקת אחרת ברומן, קוראה בשם סוניה, והיא האהובתו הראשונה של יצחק קומר. וזה נהדר לראות שגם בחברה היהודית או הישראלית שלפני יותר מ-100 שנה, הייתה בחורה כזו. היום אולי היינו מכנים אותה זורמת, או בשמות אחרים אפילו פחות מנומסים, אחת שצריכה לידה חבר בכל זמן נתון, ויש לה אפילו איזו יכולת כזאת למקבל בין חברים. היא לא חייבת להיות אקסקלוסיבית עם אף אחד. לזמן קצר, סוניה ויצחק קומר שלנו הם זוג. ואז יש שיחה נהדרת שבה סוניה נפרדת מיצחק קומר, והיא מבהירה לו שהוא משול לקפה בחלב, כלומר איזשהו נס קפה דלוח, ועוד היא מעדיפה קפה שחור וחריף. סוניה ויצחק נמצאים בתחנת הרכבת, תחנת הרכבת ביפו, הרכבת שעולה לירושלים, והם, עגנון מספר כך, נכנסו לבית הכהבה והזמינו גלידה. עד שהספיקו לטעום והפשירה. כשסילקה סוניה את הקערה, הביטה על יצחק והעבירה לפניה כל מכיריה. פעמים הם כך ופעמים הם כך, ויצחק לעולם הוא שווה אימא ומעולם לא חטא נגדה. נטלה את ידו וביקשה ממנו סליחה. נמלכה ואמרה, אחר גלידה פושרת זו, כדאי שנשתה כהבה. כהבה עזה וחריפה. רוצה אתה? ענה יצחק ואמר, רוצה אני. אני מדלג טיפ-טיפה. בעל הכהבה הביא שתי כוסות כהבה. שחקה סוניה ואמרה, אם רציתי לשתות עמך משקה עז וחריף, הביא לנו זה כהבה בחלב. אם רוצה אתה לטעום טעם כהבה ממש, לך אל הערביים, כשם שאני ורבינוביץ' היינו עושים. טוב לראות, אם כך, איזה שם נהדר עגנון נותן לדמות הזאת. הדמות שאוהבת גברים באופן כללי. עגנון קורא לה סוניה צוויירינג, כלומר סוניה שתי טבעות. כי טבעת אחת זה למשעממות, וסוניה שלנו ממש ממש לא. הסיפור הקצר פנים אחרות מתחיל בסצנה בלתי נשכחת. הזוג הרטמן מתגרש. אנחנו מכירים את טוני, האישה, בדיוק כשהיא יוצאת מהרבנות בתום טקס הגירושים. ועל מדרגות הרבנות מחכים לה שני מחזרים, שרק משתוקקים להתנפל על השלל הטרי, על הגרושה האטרקטיבית הזאת, טוני הרטמן. אבל מבט זריז אל שמותיהם של המחזרים, יבהיר לנו שהם פה פחות כאופציה רומנטית, ויותר כאתנחתא קומית. אחד מהם קרוי האדון טנצר, טנצר בגרמנית הוא רקדן, והשני קרוי האדון סווירש, שפירושו חגב או צרצר. ובאמת שניהם מין קלי דעת כאלה וקלי משקל, והם לא באמת זיווג הולם לטוני הרטמן. ובעוד שני החברים האלה מקרקרים סביב טוני שלנו, הרטמן, אבי ילדיה של טוני, הגרוש הטרי, יוצא גם הוא מהרבנות ונפטר מהם בנפנוף יד. ומכאן הסיפור תופס כיוון מאוד מפתיע, כשהזוג הקרוש, הגרוש הטרי, יוצא לדייט של החיים שלהם. נקרא כמה משפטים מסצנת הפתיחה של פנים אחרות. היא הייתה לבושה סמלה חומה, ועיניה החומות היו חמות ולחות. כשיצא מבית הדין וגיטה בידה, המתינו לה סווירש הבלונדיני ודוקטור טנצר. שני בני אדם בחורים שנתקרבו אצלה משנה ראשונה לנישואיה. מתוך ריסי עיניהם ניכרת הייתה שמחתם. שעה טובה שכזו שטוני הרטמן נפטרה מבעלה לא ראו אפילו בחלום. שמחים קפצו שניהם לקראתה וחיבקו את ידיה. אחר כך הוציא סוויר שצוחחה מידה ותלאו בחגורתה ונטל את שתי ידיה בבת אחת ונענע אותם בחיבה יתרה. ואחריו נטל טנצר את ידיה בידיו הגדולות והקרות כשהוא מביט בה באותו מבט צונן ועורב של בעלי הנאה שהנאתם מפוקפקת בידם. טוני הוציאה את ידיה הלאות מידיהם ונגבה את עיניה. יש אצל אגנון גם סיפורים שבכלל מחביאים את שמות הגיבורים. אחד הידועים בהם נקרא האדונית והרוכל. אין שם כמעט את השמות, והוא ממרכז או מעמיד את הדמויות כמעט כארכטיפים, כאיזה דמויות אבסטרקטיות שאינן דמויות אמיתיות, דמויות אלגוריות אולי. אבל איפשהו במהלך הסיפור, אנו למדים ששמה של האדונית הוא הלני. והשם הזה מיד מבהיר לנו שהסיפור שהוא לא שם מקרי. הוא מחזק את הזיהוי שאנחנו עושים כשאנחנו קוראים את הסיפור, את הזיהוי בין האדונית לבין אומות העולם, התרבות ההלניסטית. אגנון באיזושהי מידה מהדהד כאן את המאבק של החשמונאים והמתייבנים. ומטרה ביהודים לא ליפול בשבי התרבות ההלניסטית, המפתה אותם ואת הענוגות ארציים בעודה שודדת את נשמתם היהודית. פעם אחת אמר לה, מה זה הלני? זה כמה חודשים אני יושב עמך, ואיני רואה אותך לא אוכלת ולא שותה. כלום אבוס עשית לך בתוך מאייך? אמרה לו, מה אכפת לך אם אני אוכלת ושותה, אם איני אוכלת ושותה? די לך שאתה אינך חסר עמי כלום, ומזנותיך מצויים בכל עת. אמר לה, אמת שאני אוכל ושותה ומזונותיי מצויים יותר מבכל הימים, אף על פי כן מתאווה אני לדעת מאיכן את מתפרנסת ומאיכן את ניזונת. על שולחן אחד עמי אין את צועדת, ואף מחוץ לשולחן לא ראיתי אותך לא אוכלת ולא שותה, אפשר יש מתקיים בלא אכילה ושתייה? חייכה אלני ואמרה, מבקש אתה לדעת מה אני אוכלת ומה אני שותה, דם אנשים אני שותה, ובשר אדם אני אוכלת. אם שהיא מדברת חיבקה אותו בכל כוחה, והניחה שפתיה על שפתיו ומצצה ואמרה, מימי לא ציירתי לי שבשרו של יהודי מתוק כל כך. תופעה כזו, דומה כזו, שבה השמות קצת מוחבאים, אנחנו רואים בסיפור המאוד מאוד ידוע, הרופא וגרושתו. את שמו של הרופא לא מספרים לנו כלל במשך כל הסיפור. אבל שמה של אהובתו, שלבסוף הופכת להיות גרושתו, הוא דינה. יש בסיפור אהבה קצרה וטרגית של הגיבורים, ויש שם מוטיב של יחסי מין אסורים, או חיזור אסור של דינה עם איזשהו מאהב קודם, ויש שם מוטיב של אונס, שלא ברור עד הסוף אם הוא אמיתי או מדומיין, אבל הוא חוזר כמה פעמים במהלך הסיפור. והשם של דינה כאן הוא כמובן לא מקרי, והוא מזכיר לנו את סיפור האונס מספר בראשית, ששם מסופר על דינה, ביתו של יעקב, שנאנסה על ידי איש בשם שכם בן חמור. וכנקמה, שני אחיה, שמעון ולוי, השמידו את העיר שכם והרגו בה את כל הזכרים. נקמה איומה זו, בסופו של דבר, הביאה אליהם כללת עולם, בפרק שבו יעקב על ארז דווי מתנבא על כל אחד מבניו, ועליהם הוא אומר, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחרתיהם. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. מעגל של נקמות ונקמות חוזרות, מעגל של נקמות דם שהתחיל כל כך מזמן ונשמע מוכר אפילו בימים הנוראים שלנו.